ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף קוף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, תשימו לב, בסוף דף קוף עמוד ב', שבע שורות מסוף העמוד. המוכר זיתיו ועצים. אומר רשי שיקוץ אותן לשריפה, ושהה אותן בקרקע. אותו קונה השאיר את העצים האלו בקרקע של המוכר. ועשו פחות מרבעית לשאה, והזיתים שהמשיכו לגדול על העצים האלו היו זיתים רעים מבחינת התוצרת, השמן שלהם. דהיינו, משאה זיתים יצא פחות מרבעית הלוג שמן. זה מעט מאוד. הרי אלו של בעל הזיתים, הלוקח, אותו שקנה את העצים, הזיתים האלו שהם יוצרים מעט מאוד שמן, יהיו גם של הלוקח. תהיינו, בעל הקרקע אינו מקפיד עליהם. עשו רביעית לשאה, זה כבר כמות מכובדת, נקרא לזה, כמות מינימלית מכובדת. זה אומר זיתי גידלו, הקונה, הלוקח, טוען שהשמן הוא תוצאה מהעצים שהוא קנה, וזה אומר ארצי גידלה. יחלוקו. הם הלוקח והבעל הקרקע חולקים, מחלקים את הזיתים האלו. שטף נהר זיתיו, ונתנם לתוך שדה חברו. זה מקרה אחר, זיתים שצמחו בשדה מסוים בשיטפון והביאו את עצי זית לשדה אחר. זה אומר זיתי גידלו. הבעלים ראשונים טוענים שהעצי זית הם גידלו את הזיתים, וזה אומר ארצי גידלה הזיתים שצמחו כעת. יחלוקו. הגמרא שואלת, היכי דמי? וכאן בשוליים, תחת הכותר נושא סלש מבנה, כתבנו, אחרי שציירנו את המעוין, מה שרואים בשורות הבאות בתוך הגמרא, שלבים להסביר היכי דמי, הדי כתבי ומעניין חילוק בין זיתים הרעים שעושים פחות מרביעית שמן לשאה, לאלו שעושים רביעית שמן לשאה. כך ראינו במשנה, שאם עושים פחות מרביעית, אז פשוט לתנה שהזיתים האלו יהיו ללוקח שהוא קנה את הזיתים, את העצי זית. אבל כשמדובר ברביעית, זה כבר סיפור אחר. אז אנחנו עושים לדעת היחידה מה מדובר. איד יאמר לי קוץ לאלתר, שמוכר הזיתים, הבעלים של הקרקע, אמר לזה שקנה את עצי זית, קוץ לאלתר, והוא השעה אותם, הוא לא קצץ לאלתר. אפילו פחות מרבית נמי לבעל הקרקע. כך צריך להיות, שבעל הקרקע יקבל אותם זיתים. איד יאמר לי, כל אימת דבית קוץ, מתי שאתה רוצה, גם יעבור הרבה זמן, ואתה מחליט אחר כך לקצוץ את העצים, בסדר מצידי. אם אלו היו התנאים, אפילו רביעית נמי לבעל זיתים, גם אם זיתים טובים צמחו, למה שלא יהיה לבעל הזיתים? לא צריכה דיאמר לי סתמה, לא נקט בזמן, לא ביקש לאלתר, לא אמר לו כל אימת הבית, אמר סתם. דהיינו, הקונה קנה עצי זית לשם חומר בעירה, וזהו. פחות מרבית, לא קפדי אינשי. בעלי הקרקע לא מקפידים על זה, אז אומרים שיהיה לקונה. רביעית, קפדי אינשי. אנשים מקפידים על כמות כזאת ולא, איך אומרים, לא מהר מבטרים. לכן, ראינו במשנה, יחלוקו. אמר רבי שמעון בן פזי, ורביעית שאמרו, אנחנו דיברנו במשנה על זיתים שמסעה אפשר להפיק רביעית. הרביעית הזאת, אנחנו ממשיכים לדף קוף א' עמוד א', חוץ מן ההוצאה. יש הוצאות בקשר לזיתים ויצירת השמן. רש"י אומר שהוא מוציא במסיקתן, הוא צריך להעסיק אנשים למסיקת הזיתים ובעצירתן, זה תהליך ביצירת השמן. אז הרביעית היא, איך אומרים, אחרי הוצאות. אז יכול להיות שזה רביעית וחצי, כאילו, ואותו חצי רביעית יהיה לתשלום העובים שהזכרנו עכשיו. שטף נער זיתיו, והיה בהמשך, בסוף המשנה, יחלוקו. יש רק להגיד כמה מילות הקדמה לשורות הבאות. כולם מכירים דיני אורלה. דהיינו, במשך שלוש שנים הראשונות של עץ פרי, פירות שגדלות, אם זה בדרך כלל לא גדלות, אבל כל פרי שגדל בתוך אותם שלוש שנים הראשונות של העץ הוא אסור בהנאה, זה נקרא אורלה. יש מציאות של עץ שקיים כמה שנים, קוראים לזה עץ זקן, אבל אם עוקרים את העץ וכשעוקרים את העץ משאירים כל האדמה, כל רגבי האדמה באדמה, זאת אומרת השורשים גלויים. אני אומר מצב קיצון רק כדי שהדבר יהיה ברור. זה מצב שאם משאירים את העץ בלי לנטוע אותו בחזרה באדמה, הוא לא יחזיק מעמד. השורשים גלויים, זהו. אז במצב כזה שאדם עקר עץ בלי להשאיר רגבי אדמה סביב השורשים, ואז הוא נוטע אותו בחזרה במקום אחר, דיני עולם מתחילים עוד פעם. יש מצב שאדם עקר עץ ישן, דהיינו כבר עבר שלוש שנים הראשונות, עץ בן עשר שנים, הוא עקר את העץ עם מספיק אדמה, יחד עם מספיק אדמה סביב השורשים, שגם אם הוא לא חוזר ונוטע העץ באיזו שטח, באיזו מגרש, באיזו שדה, הכמות האדמה סביב שנדבק לשורשים היא כזאת שהעץ יכול להמשיך לחיות. במקרה כזה, גם אם הוא חוזר ושותל אותו, שוטל, הייתי צריך להשתמש במילה הזאת קודם, הוא חוזר ושוטל אותו בחזרה במקום אחר, לא מתחילים עוד פעם לספור שנות העולה. עכשיו, עם ההקדמה הזאת נוכל להתקדם בגמרא. נשים לב, מבחינת מבנה אתם רואים צורת בית וגם מספור מצד הגמרא, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נשא סלש מבנה שני לשונות בריש לקיש. בהסבר, עדי קטני שטף נער זיתיו, יחלוקו. הגמרא, שטף נער זיתיו וכולי, יחלוקו. אמר אולה, אמר ריש לקיש. לא שנו שיחלוקו שבעל הזיתים, תהיינו הבעלים המקורים של אותם עצי זית, ובעל השדה החדש שלשם נשטף העצים, שהם חולקים, אלא שנעקרו בגושיהן. אותם עצים נעקרו עם גושי אדמה סביב השורשים, ולאחר שלוש, והיחלוקו במשנה, זה אחרי שלוש שנים. אבל בתוך שלוש, מהזמן שנעקרו, ואיך נקרא זה, הושתלו בשדה השני, בתוך שלוש שנים הקול של בעל הזיתים ולא של בעל הקרקע החדש. תראה לי, הבעל הזיתים יכול להגיד איאת נתת בתוך שלוש, בתוך אותם שלוש שנים, אם אתה היית נוטע מיה ואחלית, לא היית יכול לאכול, הרי זה היה, היה בתוך שנות העולה. אז מבחינתה אין לך מה לצפות להנות במשך השלוש שנים הראשונות מאז שהעצים הגיעו לשדך. שואלת הגמרא, ולי מלא, למה שבעל השדה לא יכול לטעון חזרה לבעל העצים? יענה נתי, אם אני הייתי נוטע לאחר שלוש ואכילה לי כולי. לא כמו מה שנאמר מקודם שאחרי שלוש יחלוקו. לא, אם אני הייתי נוטע עצי זית בתוך שלי, נכון שלוש שנים הם עשו עם משום עולה, אבל אחר שלוש הכל שלי. השתה, עכשיו השתה כוונה בתוך שלוש, תאכל פלגה בהדי. אנחנו נחלוק תוך השלוש. עכשיו לפי זה, זה יצא אחרת ממה שאולם ריש לקיש. כי אולם ריש לקיש אמר שבתוך שלוש הכל לבעל הזיתים. ובשלב הזה נשמע טענה חזקה מצד בעל הקרקע. אלא כי אתה רבין אמר ריש לקיש, עד עכשיו היו, שמענו אולה מצטט ריש לקיש, עכשיו רבין, לכן זה כאן מספר שתיים, אלא כי אתה רבין, כשרבין הגיע הוא סיפר מה אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש, לא שנו הדין של המשנה שיחלוקו, אלא שנעקרו בגושיהן ובתוך שלוש, ובתוך אותם שלוש שנים הראשונות, שאותם עצים הגיעו לשדה החדש יחד עם גושי אדמה סביב השורשים, תקף דין המשנה יחלוקו, אבל לאחר שלוש הכל לבעל הקרקע. דיאמרלי, בעל הקרקע אומר מה שראינו מקודם, הטענה המנצחת, היא ענה נעתי, אם אני הייתי נוטע לאחר שלוש מלא ואכילנה לי כולי, הייתי אוכל את הכל בלעדי, אתה לא היית בכלל בתמונה. שאלה, ולי מלא, למה שבעל הזיתים לא יכול לטעון בחזרה? יעת נתת בתוך שלוש, לא הווה אחלית, אם היית אתה נוטע עצים מחדש, בתוך אותם שלוש שנים הראשון לא היית אוכל כלום. השתה, תאכל פלגה בעדי. עכשיו, תאכל חצין, נחלוק יחד איתי. נבהיר שבעל הזיתים כעת טוען שנאכל ביחד, דהיינו יחלוקו, נחלק לאחר שלוש שנים. זה טענה נגד או אחרת ממה שרבין אמר ריש לקיש, כי רבין אמר ריש לקיש אמר שיחלוקו, שמחלקים זה בתוך שלוש, וכאן הבעל הזיתים לכאורה יש לו טענה לומר שנחלק לאחר שלוש שנים. הגמרא עונה, משום דיאמר לי, כי בעל הקרקע יכול להגיד אי ענה נתי, תשמע אדוני, הטענה שלך בתוך שלוש לא הייתי נהנה כלום אינו נכון, כי אם אני הייתי נוטע הווה קטיני וזרנה תחותיו סוף בירקה, איך נקרא לזה, השתלים, השתילים, ליתר דיוק השתילים, הם היו קטנים דקים והיה הרבה מקום לזרוע זרעים סביבם, תחת אותם שתילים הייתי זורע סוכה וירקה, ירקות שונות. עכשיו שזיתיו היו גדולים, הפסדתי כל שימוש השדה תחתם. תנא אמר עלו, בעל הזיתים שעצי זית שלו נשטפו לסדה אחר, והוא אומר, זיתי אני נוטה. אחרי שהעצים האלו התחילו להתחבר, לצמוח בסדה השני, הוא אומר, אני רוצה לקחת אותם. אין שומעין לו. מה טעמה? אמר רבי יוחנן, משום יישוב ארץ ישראל. אני ראיתי במפרשים שאותו אדם שני, הוא, אם זה לא היה קורה, הוא לא היה נוטע עצי זית בשדהו. הראשון בלאו הכי, נכון, כעת נעקר ממנו עצי זית, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שהוא ישתול בחזרה בשדה הראשון. ולכן, אם אנחנו היינו נותנים לו לעקור את עצי זית מהשדה השני, זה היה ממעיט ביישוב ארץ ישראל, בזה שמקום שלא היו עצים, כעת יש עצים, ואתה רוצה להחזיר את הגלגל אחורה, אומר רבי יוחנן, זה לא נותנים לעשות. מבחינה סימונים אתם רואים צורת הרגש סביב רבי יוחנן, תחת הכותרת מבנה בשוליים אנחנו מציינים שכך הוא מסומן, והוא יופיע עוד פעם בהמשך הגמרא. ואחרי האמירות האלו של רבי יוחנן במקרה הזה וגם במקרה הבא, אנחנו נראה בירמיה אומר את הדבר הבא, כגון דא צריכה רבה. ואנחנו כתבנו בשוליים מטרת הסימונים אלו להבליט הדמיון עם מה שמובא בהמשך. בסיס לזה מבחינת הסימונים שלנו ברשי, דיבור המתחיל, אמר רבי יומיה, אפשר לראות ברבע האחרון של פירוש רשי על הדף הזה, שם אומר רשי, הוא מתייחס לאמירה הבאה, הוא משום הכי נקט לאחה דדמיה לאח דליאל. כפי ש רואים לא מעט פעמים בשס רשי רגיש לנושא של מבנה הגמרא, שזה מהווה עבורנו בסיס ועידוד לשיטת מפת התלמוד. ומה עומד מאחורי דבריו של רבי יומיה? אומר רשי, צריכה רבה שאם לא פירש רבי יוחנן, אם רבי יוחנן לא היה מפרש את הברייתא שאמר שלא נותנים לבעל הזיתים לעקור בחזרה את זיתיו, אם רבי יוחנן לא היה מפרש ונותן את הטעם הזה, לא היינו אומרים אותה מסברה. אנחנו לא היינו אומרים את זה מעצמנו. זה בגלל התודות לאדם גדול, זה צריך הרב, אדם גדול, אז אנחנו מקבלים את דבריו. ממשיך הגמרא, תנן התם. רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו מן הנוכרי. המקבל, הכוונה אריס, שהוא מקבל שדה אבותיו, הביטוי הזה נמתין לגמרא, מעשר, הכוונה הוא מעשר כל התבואה ונותן לו. אני חושב שכולכם מכירים על זה אריס, אריסות. בכל אופן, אם יש מישהו שלא, נגיד, זה אדם שניגש לבעל שדה והוא אומר, אני אעבוד את השדה ואני אקבל אחוזים, או אני אקבל חצי ואני נותן לך בעל השדה חצי או שני שליש או שליש. זה המקבל, אומר רשי, כאן מקבל למחצה, כמו שתיארנו. כשהשדה מניב את פירותיו, את תבואותיו, האריס הזה מפריש את המעשרות על כל התבואה, כולל מה שהוא ייתן לנוכרי. וכאן הגמרא מתארת, נכנסת לפרטים בשורות הבאות. תשימו לב, סימנו א' עם פס מקווקו אנכי, בערך שמונה תשע שורות של גמרא, ביתר דיוק שמונה שורות, וכתבנו בצד תחת הכותרת נושא א' וב' שתי גישות להסביר המשנה בדמי, מה שציטטנו. רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו, נקודות שידיינו. אחד, יש קניין לנוכרי להפקיע קדושת הארץ. היינו, אם גוי הוא בעל שדה בארץ ישראל, אין קדושת הארץ, וזה בא לידי ביטוי שאין חיוב הפרשות תרומות ומעשרות. שתיים, מקבל אריס הוא כחוכר. חוכר זה סידור שאדם שפונה לבעל קרקע ואומר, אני אעבוד את הקרקע ואני אתן לך כמות קבועה, לא אחוזים, כמות קבועה של תבואה, והסידור הזה אומר לנו, בין אם השדה הזה יניב פירות, בין אם לא, החוכר הזה מבטיח לבעל השדה לקבל סכום קבוע של פירות או של יבול, בין אם זה מאותו שדה או ממקום אחר שהוא יקנה וייתן לבעל השדה. עכשיו אנחנו בגמרא ונשים לב שאמרנו, הדגשנו, השמונה שורות האלו זה מין נקודה ארוכה, ובהמשך הגמרא אנחנו נראה ברייתא אחרת ודיוק מהברייתא אחרת שמהווה קושיה על מה שאנחנו אומרים עכשיו, וזה יביא את הגמרא שלומר, נגיד לחזור על הפרטים אבל עם גישה אחרת לגמרי, וזה מסומן בהתאם עם סימון ארוך, וכאן אנחנו מדברים על שבע שורות בערך באות ב'. נחזור לגמרא. סבורה, יש נקודות הנחה, מהי שדי אבותיו? דיברנו על אריס שמקבל שדי אבותיו. מה זה שדי אבותיו? ארץ ישראל. ומה איתו עולה שדי אבותיו? שדה אברהם, יצחק, יעקב. ארץ ישראל הובטח לאבות, לכן שדה אבותיו. וכסבר, והתנה, עדיין הוא רבי יהודה, הוא בדעה, אין קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. עדיין הוא שדה שהוא בבעלות גוי, הפירות שצומחות שם, כמובן לא הגוי עצמו, אבל יהודי שירקוש את הפירות האלו, הוא צריך להפריש מעשרות. עצם זה שגוי יש לו בעלות, הוא קנה שדה בארץ ישראל, זה לא מפקיע את הקדושה, את החיוב מעשרות. ועוד נקודה, הוא מקבל, דיינו האריס, שהוא נותן אחוזים לבעל הבית, כחוכר דמי. יש להשוות הלכתי הדינים של אריס לדין חוכר. מה חוכר בין עבד בין לא עבד? בין אם הוא עבד את השדה, לא עבד את השדה, והוא צריך לתת סכום קבוע לבעל הבית, באי איסורי ומתנלי. הוא צריך להפריש מקודם מה שהוא נותן לבעל הבית. דהיינו, אם הוא למשל הבטיח לבעל הבית, אתה תקבל, עקב זה שאתה נותן לי לעבוד את השדה, אתה תקבל 10 סאים של תבואה. הוא צריך להפריש ולתת לו 10 סאים, איך אומרים, חולין נטו, בלי צורך, בלי לומר שבסעים האלו יש עדיין הפרשות שצריכים להפריש. כי אם זה היה כך, זה אז זה דחי פורע חובתו דמי, זה אסור לפרוע חובות עם מעשרות. אז מה שאני נותן לבעל הבית, הרי אני משלם חוב לבעל הבית, אני לא יכול לתת לו יבול, פירות, תבואה, ירקות, לא משנה, עם צורך מצד בעל הבית להפריש מזה. כי אז, אם זה היה כך, אז חלק ממה שאני משלם לו הוא מעשרות, ואסור לשלם חובות ממעשרות. אז כמו שזה תקף אצל חוכר, אף מקבל נמי כי פורע חובתו דמי, ולכן מעשר ונותן לו. הוא צריך להפריש מעשרות ואז לתת לבעל השדה את את האחוזים שהוא אמור לקבל. ואחרת, אם אנחנו מדברים פה על אדם שקיבל שדה מן הנוכרי, אז הוא אריס אצל גוי, מה שהוא נותן לגוי צריך להיות אחרי שהאריס הפריש את התרומות ומסות שהוא צריך להפריש. וכל זה מתחבר עם מה שהזכרנו מקודם, שאין קניין לגוי להפקיע מיד מסות, אז כל מה שצומח שם בעיקרון הוא חייב בהפרשה. אני חוזר עוד פעם ואומר, ולכן מה שהאריס נותן לגוי לא יכול לכלול הפרשות, כי אם כן הוא פורע חובתו ממסות, וזה אסור. אמר לרב כהנא לרב פאפי, ואמרה גרסה אחרת לרב זביד, שרב כהנא אמר במקום לרב פאפי, אמר לרב זביד, שאל שאלה, אלא הדתניא, רבי יהודה אומר, המקבל שדה אבותיו ממציק נוכרי. מציק, כמו שאנחנו היום אומרים, הוא מציק לי, אנס, אנס נוכרי, גבר אלים, הוא קיבל שדה מגוי כזה, מעשר ונותן לו. מה עירי מציק? למה דווקא מציק? לפי, לאור מה שלמדנו מקודם, למה זה דווקא מציק? אפילו אין מציק נמי, גם גוי מן השואה, גוי רגיל, אותו דין שצריכים להפריש ונותן לו. אלא לעולם נשים לב עוד פעם, השורות הבאות מסומנות כנקודה ארוכה, אבל גישה אחרת ממה ששונה, ממה שאמרנו מקודם. לעולם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. כאילו מה שצומח בשדה של גוי אין צורך להפריש תרומות ומסות. המספור פה הוא תואם למספור שראינו בקטע הקודם, לכן יש כאן שתיים, כי ליאל דיברנו על עניין של קניין לנוכרי, מה הגדר, זה היה מספר שתיים למעלה, וגם פה זה בניגוד למה שנאמר מקודם, לעולם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. שלוש, זה מקביל לשלוש מקודם, הוא מקבל לאו כחוכר דמי. אין דין, אין ההתייחסות למקבל כמו ההתייחסות לחוכר. ומי שדה אבותיו, וכאן יש כאן התייחסות לנקודה הראשונה, דליאל, מה זה שדה אבותיו לפי הגישה הנוכחי? שדה אבותיו ממש, והנוכרי הזה גזל את השדה מהם, מאבותיו. עכשיו אם אנחנו נחשוב על מה שאמרנו, הנקודות שקבענו עכשיו, אם מדבר שיש קניין לנוכרי להפקיע מיד מעשר, הוא מקבל, הוא לא כמו חוכר. חוכר חייב להפריש, אבל מקבל לא צריך להפריש ממה שהוא נותן לבעל השדה. אז למה כאן נאמר שהוא כן צריך להפריש לפני שהוא נותן לאותו גוי מציק? הגמרא מסבירה, ולדידי לבן, אמרנו ששתי אבותיו פה זה שדה שהיה של אבא של אותו מקבל, אותו אריס, רק שהגוי הזה גזל את השדה. אז אנחנו כאן מטילים קנס על הבן הזה, ולדידי ודקנסו הרבנן, למה? להפריש מעל ומעבר ממה שהיינו מצפים. הטילו עליו קנס, דאיידי דחביב עלי תפי ואזי תפי ואזי מקבל לה, מאחר שזה חביב עליו, הרי מדובר בשדה שהיה של אבא שלו, אז יש לו הייתי אומר קשר רגשי לשדה הזה, ומשום כך הוא יוסיף את ההפרשה ועל החלק גם על החלק שנותן לגוי. זה סוג של הכבדה, אבל מאחר שהשדה חביב עליו, אנחנו מטילים את זה, את הצורך להפריש גם על חלק, חלק היבוד שנותן לגוי. אבל איניש דאלמה לא, הגמרא שואלת, ולדידי מה הייתה עם הכנסו הרבנן, אז למה לא לבן, בן של הנגזל, למה עליו מטילים את הכנס הזה, להפריש גם ממה שהוא ייתן לגוי? אמר רבי יוחנן, כדי שתברא בידו. נסתכל כעת ברש"י, כדי שתברא בידו. אולי הרש"י לפני כן גם מעניין, הוא אומר לדידי מה הייתה מה כנסו, מה חטא, מה חטא שכנסו, או איזה בן של נגזל, איזה חטא הוא עשה שאנחנו מטילים עליו כנס להפריש גם מהחלק, חלק מהיבוש שהוא ייתן לגוי. אז הגמרא מסבירה, רבי יוחנן הסביר, כדי שיבר בידו, אומר רש"י, כדי שיבר בידו שיחזור יקננה מתוך שקשה עליו המעשר, יתרח ויוסיף הדמים ויסלק הנוכרי ממנה. המילה ברא זה ברורה ומוחזקת, שיהיה ברור ומוחזק בידי היהודי הישראל. ושוב פעם אנחנו רואים בגמרא, אמר רבי יומיה, כגון דה צריכה רבה, כדי לקבל הסבר כזה צריך אדם גדול לומר אותו. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה רואים צורת כתר וההדגשה ההבלטה של המילה איתמר. פה רואים ובשורה רביעית משורות הרחבות מתחת לרש"י, שוב פעם רואים, שני מקרים של היורד לנכסי חברו שלא ברשות ואיש ביחם, האם יכול לגבות תשלום. המקרה הראשון, אתם רואים מובלט במשולש, שדה חברו, בן אדם ירד לשדה חברו, ואנחנו נראה ונטעה שלא ברשות, נטעה אילנות שם. בהמשך אנחנו רואים היורד לתוך חורבתו של חברו, בנאה שלא ברשותו, בנת החורבה, ואחר כך הוא רוצה לקחת בחזרה העצים והאבנים שהוא השקיע שם. הגמרא כאן, איתמה, היורד לתוך שדה חבר ונטעה שלא ברשות, אמר רב, שמין לו, עושים שומה מה שווי ההשבחה הזאת, וידו על התחתונה, אותו שהשקיע, אותו חבר, הוא ידו על התחתונה. מה זה אומר? אז זה אומר רש"י, ידו על התחתונה, אם השבח יתר על ההוצאה, יש לו הוצאה, הוא יכול לקבל פיצוי עד כדי שווי ההוצאות, ואם הוצאה יתרה על השבח, אין לו אלא שבח, הוא יכול לדרוש רק שיעור השבח ולא יותר מזה. זה שיטת רב. ושמואל אמר, ממשיך הגמרא, עומדים, עושים השערה, כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה. אמר רב פאפה ולא פליגי, אין מחלוקת בין רב ושמואל. כאן בשדה העשויה ליטה, זה דין של שמואל, שעומדים כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה, להשיג גנן, או איש מקצוע, אולי קוראים לזה שטלן, ששוטל עצים, הוא יקבל את הסכום הזה מבעל השדה. זה אם מדובר בשדה העשויה ליטה. כאן דין של רב שידוע לתחתונה בשדה שינה עשויה ליטה. והדרב, האמירה הזאת של רב, לאו בפירוש איתמר אלא מכלל איתמר. קודם נשים לב שהקטע הזה הוא מסומן אצלנו כחמש שורות נקודה ארוכה. וגם הביטוי הזה יכול להיות מוכר לרובכם. בדרך כלל ההבנה של הביטוי לאו בפירוש יתמר, אלא מכלל יתמר, שרב לא אמר את הדברים האלו, הפסק הזה, באופן מפורש, אלא מתוך איזושהי מעשה עולים על כך. אני מציע שיש לעיין במפרשים האם הביטוי כאן לאו בפירוש יתמר אלא מכלל הוא כמו שנמצא ב רוב מקומות בשס. לפי מה שנראה בגמרא, זה לא בדיוק כמו שאר המקומות. בכל אופן, נאמר כאן שהפסק הזה של רב לא נאמר באופן מפורש, מתוך, אנחנו מבינים את זה מתוך מעשה, מקרה. דהו שהיה מקרה שהוא שנטע שדהו של חברו שלו ברשות. דהו דעת על קמי דרב עמלי זיל שום לי. עשו הערכה לפי השווי של ההשבחה הזאת, אז הוא יקבל תשלום. אמר לי בעל השדה, אומר לא באינה, איני חפץ בנטיעתה, כי זה שדה, קוראים זה שדה לבן, שדה שמיועד לתבועה. אז עם כל הכבוד שהוא בא ונטע אצלי בשדה העצים, זה לא המטרה, הייעוד של השדה הזה. אמרי זיל שומלי וידו על התחתונה. אנחנו הסברנו את הביטוי הזה מוקדם יותר, אז נעשה הערכה, וידו יהיה התחתונה. אמרנו שאם היציאות יותר מהשבח אז הוא יקבל את השבח, ואם השבח יותר על היציאות הוא יקבל רק ההוצאה. המלא לא באינה, אז בעל השדה מתעקש, אני לא רוצה, אני לא רוצה כלום, לא רוצה את הנטיעות, ולכן אני לא רוצה לשלם כלום. לסוף חזיה דגדרה וקמינתה לה. אחר כך ראינו אותו שאמר אני לא מעוניין, הוא בונה גדר סביב אותם שתילים ושומר עליהם. אמר לי רב, הוא ראה את זה ושמע על זה, אומר לו גלית דעתך, אתה גילית את דעתך, הרצון האמיתי שלך דניח לך שאתה מבסוט עם הנטיעות האלו. זיל שום לי וידו על העליונה. מכאן רב אמר, מזה שהוא גידר אותם שתילים, שהוא מרוצה וישלם את כל מה שמגיע לאותו שבא ושתל אותם. איתמה היורד לתוך חורבתו של רבי ובנה שלו ברשותו, ואמר לא עצי והבנה אני נוטל. אחרי שהוא עשה את כל השיפוצים הוא מבקש לקחת בחזרה את כל החומרים. רב אמר שומעים לו, בסדר, אתה יכול לקחת את כל החומרים. רב ששת אמר אין שומעים לו. בטבעי רבי שמעון גמליאל אומר, אנחנו חותרים לקושיה על שיטת רב נחמן. אז רבי שמעון אומר בית שמאי אומרים שומעים לו, בית הלל אומרים אין שומעים לו. תשימו לב איך שכבכבנו דברי רב נחמן שומעים לו, וגם פה מי אומר שומעים לו? בית שמאי. שואל את הגמרא למה רב נחמן יאמר כבית שמאי? הייתכן שרב נחמן שהוא אמורה הוא יפסוק כבית שמאי? כידוע לכולכם זה לא מקובל, לא מקובל שפוסקים כבית שמאי. יש מקרים יוצאי דופן, אבל זה לא מהם. אז לכן התמיהה. ממשיך הגמרא, הוא, דיינו רב נחמן, שאמר שומעים לו, לקחת בחזרה את חומרי בנייה שהוא השקיע. הגישה של רב נחמן הוא לא כבית שמאי. הוא דיאמר כי היי תנה, תתניה, נראה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. תקף דתניא, שומעים לו דברי רבי שמעון בן אלעזר. רבי שמעון גמליאל אומר, בית שמאי אומרים שומעים לו, בית הלל אומרים אין שומעים לו. אבל אנחנו מדגישים את רבי שמעון אלעזר. אין כאן עניין של פסיקה כבית שמאי, זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר, ועל זה מתבסס רב נחמן. הגמרא ממשיכה, מי הוי עלה? מה הדין? מה השורה התחתונה? דיברנו על המקרים הקודמים של הוצאת העצים משדה חברו והוצאת חומרי בנייה מחורבתו של חברו. אז מה הדין? מה הביא על העם רב יעקב, עם רב יוחנן? אנחנו ממשיכים לעמוד ב' בבית שומעים לו, זה כמו שפסק רב נחמן. בשדה זה במקרה שההוא שנטע נטיעות בשדה חברו, הוא בא ואומר נטיעותיי אני נוטל. זה הכוונה בשדה. אומר רשי בשורה הראשונה, בשדה היורד לתוך שדה ונטע שלו ברשות, ואמר נטיעותיי אני נוטל. אנחנו למען האמת לא ראינו את זה באופן מפורש בגמרא, אבל זה כמו זה יכול להיות תוצאה כמו שאצל החורבה, גם את המקרה הקודם של נטיעה שלו ברשות. ובכן לגבי נטיעת עצים שלו ברשות, ואחר כך הוא אומר אני אקח אותם בחזרה, אומרים אין שומעים לו בשדה, מה היא טעמה? למה? משום יישוב ארץ ישראל. איקד ימרי, משום כחשה דערה. הרי הוא נטע שתילים בשדה חברו. במשך הזמן שהם צמחו שם, הם ינקו מהאדמה. זה נקרא כחשה דערה. הם הוציאו כוחות, כוחות הייתי אומר בתחום הזיבול, מינרלים, דברים שעוזרים לצמיחה. הנטיות האלו משכו מתוך האדמה של השני. עכשיו, ואתה עכשיו בא לקחת את העצים האלו בזמן שגם היה, איך נקרא זה, הכחשת או כחש אדמה, אז לכן לא נותנים לו לקחת את השתילים, את הנטיות בחזרה. מה ההבדל בין הפסק של ההסבר שישוב ארץ ישראל כאיסור לעקור את השתילים להסבר של ככה שדערה? איקה בינהו נפקמינה בין הפירושים אלו חוצה לארץ. לפי המדמה שהקפיד על כך משום יישוב ארץ ישראל, אותו מקרה מקביל בחוץ לארץ, היינו אומרים, קח את הנטיות בחזרה, כי אין כאן בעיה של יישוב ארץ ישראל בחוץ לארץ. אבל אם זה, אם השיקול הוא משום ככה שדערה, זה אותו דבר בין ארץ ישראל, שהנטיות האלו, השתילים האלו ינקו מהשדה של חברו, בין אם זה בארץ ישראל, בין אם זה בחוצה לארץ. וכך אומר רשי, איקה בינהו חוצה לארץ, למד אומרים משום ככה שדערה, ממונה הפסדי, זה עניין סך הכל של ממונות, ואפילו בחוץ לארץ נמי, אין שומעים לו. הגענו למשנה חדשה, אבל לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, דיני סוחר ומשכיר בית בנוגע לעונות ותאריכים לגבי סילוק הסוחר מהנכס. המשנה, משכיר בית לחברו. בימות הגשמים אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. אומר רשי בגמרא מפרש לכולו. ממשיך המשנה, בימות הגשמים שלושים יום. ובכרכים, אומר רש"י, בכרכים שהן מקום השווקים שהכל נמשכים שם לגור שם, והבתים אין מצויים לזכור. אז לגבי כרכים, אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, 12 חודש. ובחנויות, רש"י אומר על חנויות שחנווני מקיף הקפות, הקפה, למכירים ושוהים לשלם לו ימים רבים, וכשמביאים לו מאותיו באים על ידי פתח או על פתח החנות שכיפו שם. אם הלך למקום אחר, דהיינו החנווני עבר למקום אחר, הכריחו אותו לעבור למקום אחר, אינן יודעים אנה ימצאו אותם שחייבים את החשבונות, את ההקפה, הם יודעים איפה למצוא אותו כדי לשלם לו. אין יכול להוציאו כל י"ב חודש. אנחנו חוזרים למשנה, ובחנויות, אחד עיירות ואחד כרכים, 12 חודש. רבי שמעון אומר, חנות של נחתומים ושל צבעים, 3 שנים. ושוב פעם על זה רש"י אומר, ובגמרא מפרש, מפני שהקיפן מרובה לזמן ארוך. הגמרא, לפני שנתקדם בגמרא, שוב פעם נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ציונו משולש, שלבים להבנת חילוקי הזמנים שבין ימות הגשמים לימות החמה, השנויים במשנה לעניין הוצאת סוחר מדירתו. רק כדאי ממעוף הציפור לשים לב איפה המשולשים. מיד רואים בגמרא, בשורה השנייה בשורות הרחבות, וכעבור עוד 3 שורות אחרי כן בתחילת השורה. הגמרא, מהי שנה ימות הגשמים? ורש"י מפרש פה, כסר כדאיתא חי בימות הגשמים, לימי הגשמים, כמר שפירש לו, הזכר לי ביתך לימות הגשמים. כעת זה אהב אמינה. אז שבמשנה כתוב, המזכיר בית לחבר בימות הגשמים, אהב אמינה שהוא שכר לו לימי הגשמים. הזכר לי ביתך לימות הגשמים. אז על זה הגמרא שואלת, מה ישנה ימות הגשמים? תכי אגר איניש ביתה בימות הגשמים, אגר לכולהו ימות הגשמים. מה שונה המקרה של ימות הגשמים? שאדם שכר בית לכל תקופת עונת הגשמים, ימות החמה נעמי, תכי אגר איניש ביתה. אם אדם שכר בית לימות החמה, לכולו ימות החמה אגר. זה אמור להיות אותו דבר. אז למה בבניין ימות הגשמים כתוב אינו יכול להוציא מן החג ועל הפסח, שזה אלו התאריכים או התחומים של תחילת וסוף יום הגשמים, אמור להיות אותו דבר בקשר לימות החמה, אבל זה לא כתוב כך. אלא בימות הגשמים, ונוסיף פה, ההשכרה הייתה בסתם. כך אומר רש"י, אלה בימות הגשמים היינו תאמה משום דלא שכיח ביתה, אומר רש"י, ובסוחר סתם כאמר, והשמינן דה הסוחר סתם שלא פירש זמן, הווי שכירות 30 יום. הלכך בימות החמה דשכיח ביתה, מצוי בתים לזכור בימות החמה בעונת הקיץ, אם בא להוציאו לסוף 30, אחרי שהבעל הבית המזכיר הזכיר לפלוני בית, והוא הזכיר אותו סתם. סתם שכירות זה 30 יום. אם הוא בא להוציאו אחר 30 יום, מוציא. יכול להוציאו אחרי 30 יום. ובימות הגשמה דלא שכיח ביתה, אף אגב דלא אגרי, אלא 30 יום, למרות שהוא הזכיר לו בפועל ל-30 יום, אינו יכול להוציאו מן החג, זה סוכות, ועד הפסח. וחייב ליתן לו בכל חודש כשכר חודש הראשון. אנחנו עוזרים לגמרא. השורה השנייה בשורות הרחבות, אלא בימות הגשמים היינו טעמה שאחרי שההשכרה הייתה סתם, היינו השכרה ל-30 יום, הוא לא יכול להוציא אותו אחרי 30 יום. זה לא שכיח ביתה למיגר, לא שכיח למצוא בית לסגור בימות הגשמים. אז מה, אתה לא יכול להוציא את הבן אדם? אימה הסיפה בכרחים, אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמים, 12 חודש. ואילו מלו ליומי שכירות בימות הגשמים מפיק לי. מה שהסיפה משמע, שאם מדובר בכרחים, השכירות הוא ל-12 חודש, מה אם השכירות הזאת מסתיימת באמצע החורף, באמצע ימות הגשמים? לפי מה שאנחנו חושבים, כוונת המשנה, אפשר להוציאו. למה שיהיה אפשר להוציאו? הסתיים החוזה או השכירות באמצע החורף, אחרי שהדייר היה שם 12 חודש. אתה יכול להוציאו. למה? הלא שכיח ביתה למיגר, לאן הוא אמור לעבור? אמר רב יהודה, להודיע קטני. אומר רש"י, להודיע קטני, אנחנו 30 יום שראינו ברישה וי"ב חודש דקטני במתניתין, להודיע כאמר המזכיר בית לחברו, קלו ימי השכירות בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו משום דלא שכיחי בתי, אלא אם כן הודיעו בימות החמה 30 יום, שלא ירחיב לו הזמן משיכלה זמנו. מה הכוונה אלא אם כן הודיעו בימות החמה 30 יום? והיינו מתדבר באלול צריך להודיעו 30 יום קודם החג. החג זה סוכות, סוכות יוצא בתאריך תדבר בתשרי, אז אתה צריך להודיעו 30 יום לפני סוכות, שמה שאתה וזה 30 יום תוך ימי הקיץ, תוך ימי הקיץ הכוונה לפני שיסתיים ימות הקיץ, ימות החמה. אז אתה מודיע שאתה לא ממשיך את החוזה איתו, וממילא שמינן אם קלו לו ימי זכותו בימות החמה, אינו יכול להוציאו עד 30 יום מי שהודיעו. ואם בא להוציאו בזמנו, צריך להודיעו 30 יום קודם הזמן. ובכרחים צריך להודיעו י"ב חודש קודם יציאתו. ואם לא הודיעו, לא יצא, אלא נותן לו כמשפט הראשון. אנחנו נחזור לגמרא. אמר רב יהודה להודיע קטני, והכי כמר המזכיר בית לחברו סתם, אין יכול להוציאו בימות הגשמים מחג, מסוכות ויד הפסח, אלא אם כן הודיעו 30 יום מעיקרה. ולפי מה שלמדו ברש"י, אלא אם כן הודעת לו לא מאוחר מתת וו אלול. תניה נמי הכי, ברייתא שמסייעת את ההסבר של רב יהודה. כשאמרו 30 וכשאמרו י"ב 12 חודש, לא אמרו אלא להודיעו. וכשם שמזכיר צריך להודיע, כך סוחר צריך להודיע, דיה מלא, הסוחר צריך להודיע שהוא מתכוון לא להמשיך בסחירות, כי הבעל הבית יכול להגיד לו, אי עודתן, אם היית מודיע לי, ומטרחת ומוטיבנה, בי, אי נשמעליה. היה לי מספיק זמן לטוח ולהושיב שם, להזכיר את זה לדייר, טוב, אי נשמע, אדם טוב. אמר רבסי, אם נכנס יום אחד בימות הגשמים, אינו יכול להוציאו מן החג עד הפסח. הגמרא שואלת, והענן 30 יום כאמר. מאיפה רבסי מבין שיום אחד זה מספיק כדי למנוע הוצאה? הרי אנחנו למדנו שאם לא מודיע לו 30 יום אלא פחות מ-30 יום, אז הוא לא יכול להוציאו מן החג עד הפסח. הכי כאמר, אם אנחנו מחדדים את ההבנה של דברי רבסי כעת, הכי כאמר, אם נכנס יום אחד בימות הגשמים מעני 30 יום, אינו יכול להוציאו מן החג ועד הפסח. תיינו, אם הוא הבעל הבית מודיע לסוחר שהוא רוצה שהוא יצא לא בתת וב באלול אלא בתת זין באלול, כי אם הוא אומר בתת זין באלול, אז יש כאן יום אחד של השלושים יום שגלש או נכנס לתוך חג הסוכות. אמרנו מקודם שהוא רוצה להוציאו בימות הגשמים, הוא צריך להודיע לו 30 יום שלמים לפני חג הסוכות. אמר רב הונא, ואם בא לרבות בדמיה, מרבה, אם בעל הנכס, בעל הבית, המזכיר, רוצה להעלות את שכר הדירה, הרשות בידו. אבל רב נחמן, עד עכשיו אנחנו מדברים על הגבלה מלהוציא סוחר, כמו שדיברנו עד עכשיו, 30 יום לפני תקופת הגשמים, 30 יום באמצע תקופת החמה. וכאן בא רב הונא ואומר, מצד שני בעל הבית יכול להעלות שכר הדירה, זה יכול להיות גם חונק. אז על כך אמר לרב נחמן, היי, ויש כאן ביטוי שאנחנו נקרא את המילים ואחר כך נקרא את הרשי ולא נרחיב עליו. אז אומר רב נחמן, היי, לינקתי בקובסי דלישבקי לגלימה או. נסתכל ברשי לקראת סוף שורות הקצרות, היי נקטי בקובסי דלישבקי לגלימי או, הרי הוא כאוחזו בביצים שלו, דבר שמאוד מאוד כואב, וזה, איך אומרים, זה גומר את הבן אדם עד שמניח לו תליתו. כלומר, כיוון שמעלה על דמיו, אין לך מוציא גדול מזה. ואז רש"י מסביר את המשמעות של המילה כובסי, והרש"י הסביר שכובסי זה אותו מקום בגוף האדם. אז כובסי על שם שתלויים, כדאמרינן כמן תלינן כובסי בדקלה, זה תלי של תמרים או אשכול של תמרים, שהם תלויים בדקל. אנחנו חוזרים לגמרא. אז השאלה נשאלה, איך רב הונא יכול להתיר כזה דהלת שכירות בזמן שזה לא פחות ולא יותר מ, כמו שרב נחמן, אתה מכריח את הבן אדם לצאת. לא צריכה, דאייקור באתי. מדובר פה שכל השכירות התייקר, ואם הוא לא יעלה את השכירות, אז הפסדו ניכר. ממשיכה הגמרא, פשיטה, אולי לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, מהן חובות המזכיר לסוחר במקרים של שינוי מצבים או בעלות של בית, כגון נפל הבית של המזכיר, מכור המזכיר לאחרים. הגמרא, פשיטה נפל לביתה. אם קרס הבית של המשכיר. אותו משכיר כמובן הוא הוא משכיר נכס לסוחר, והבית האישי הפרטי של המשכיר עצמו קרס. אמרי, המשכיר יכול לפנות לסוחר ולומר לו, בעצם תצא מהנכס שלי. למה? לא עדיפת מיני, אתה לא עדיף ממני שיהיה לך קורת גג, ואני מה, אני אישן ברחוב? אומר רש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, לא עדיפת מיני, הועיל והגיע זמנו, מוציאו, ויאמר לי, הלא אינך בא עליי, אלא מחמת שלא הודתיך. אז אני גם מוסיף הערה של הגרא פה, מה שרש"י כותב, הועיל והגיע זמנו, מדובר בסוחר, שנגיד סתם שכירות, כמו שאמרנו מוקדם יותר, סתם שכירות זה 30 יום. בן אדם עבר 30 יום, נכון, בעל הנכס לא הודיע לו מראש, כמו שלמדנו בסוגיה הקודמת, הוא הסוחר היה שם 30 יום, הבעל הנכס לא הודיע לו על רצונו שהוא ילך, שיעזוב את המקום, אבל בינתיים הבית הפרטי של המשכיר קרס, ואתה אינך מוצא בית לזכור. אף אני לא היה לי ממשיכה שהיא לא היה לי להודיע לך שלא ידעתי שיפול ביתי, ואני איני מוציא בית לזכור, ולא טוב שתדעו אתה בפנים ואני בחוץ. אז לגבי הדין הזה, כפי שקראנו בגמרא, מספר אחד, זה פשיטה, לא צריך לדון עליו. שתיים, ממשיך הגמרא, זבני או אורתי או יווה במתנה. אם המשכיר מחר או הוריש, זה אורתי, זה התף והשין מתחלפות, או זה הוריש, או הוא נתן את הנכס הזה למישהו אחר, מישהו שלישי, המלא, הסוחר יכול להגיד לזה שכנו לא עדיפת מגבר דעתית מיני. אתה לא יותר, או אין לך יותר זכויות מהבן אדם שבאת מכוחו. היה המוכר, דיינו המשכיר, הוא לא הודיע לי על הצורך שלי לתת, אם אתה לצאת, אם אתה מתכוון שאני אצא, אז אתה צריך להודיע 30 יום מראש. אז כל, גם זה פשיטה, שאותו קונה, אותו יורש, או אותו שקיבל את הנכס כמתנה, הסוחר יכול לטעון נגדו שאתה לא יכול להעיף אותי באופן מיידי. אומר רש"י, לא עדיפת מגב הדעתית מיני, מי שמכרה לך, כשם שהוא לא היה יכול להוציא לי, אבל אתה אין כוחך יותר ממנו. חזרה לגמרא, מקרה שלישי, כללי לברי. מדובר פה על נוהג שמוזכר במקומות אחרים בש"ס, שאבא שמסיע את בנו, הוא נותן לו, אני לא טועה לפי גמרות אחרות, אם מדובר בבן ראשון שהתחתן, אז הוא נותן לו מגורים. אז זה מה שקרה פה, המשכיר חיתן את בנו, והוא צריך לתת לו בית חתנות, קוראים לזה. אז הגמרא אומרת, חזינה, בודקים, היא הווה אפשר להודיע, היא באה להודיע, אם היה אפשרות להודיע לסוחר על כוונתו שהוא יצא משם, והוא מודיע לו 30 יום מראש, אז היה צריך להודיע לו. והיא לא, אמר לי, לא עדיפה מיני. אבל אם לא היה אפשרות להודיע לסוחר, המשכיר יכול לטעון את הטענה הזאת שאתה לא עדיף ממני. ואין סיבה שאתה תישאר בזמן שהבן שלי עומד להתחתן והוא זקוק לדירה. ההוא גברה דזוון ארבע דחמרה. בן אדם שקנה ספינה מלאה חביות יין. נשים לב שהשורות הבאות מסומנות כמעשה ארוך. אנחנו מדברים על שמונה שורות הבאות. אז היה בן אדם שקנה ספינה מלאה חביות יין. לא אשכח תוכתלו טובי. אתה קונה, לא מצא מקום לאחסן כל החביות. אמר לה להיט אתה. הקונה של היין פנה לאישה והיט לך תוכתלו לאוגרי. אם יש לך מקום שאני אוכל לאחסן את החביות, אמרה לי, לא, אין לי. עזל קידשה. הוא הלך וקידש אותה אישה. יהבת, יהבה לי, דוכתה, לי, לי. עכשיו שהוא קידש אותה, אז היא נתנה לו מקום לאחסן שם את החביות. עזל לביתי כתב להגידה. אז החתן הטרי, הוא חזר לביתו וכתב להגט. שדר לה, והוא שלח את הגט אליה. אז לה, אהי אגרה שקולאי מיני ובי, היא הסיקה שקולאי נושאי מסעות, והיא שימה להם מתוך היין עצמו, היין עצמו שנמצא ברשותה, כפי שקראנו מקודם. אז היא שכרה אותם, והיא תשלם מתוך אותו יין. הפיקתי ועוטבי בשבילה. היא הוציאה את היין והושיבה, מה זה שבילה? בשביל, ברחוב. אמר אבונה ברד רב ישוע, כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו יושוב בראשו. הוא ניסה לתחמן את האישה, והיא החזירה לו באותו מטבע. לא מבעיה חצר דלוקאי מלאגרה, זה ברור שהיא יכולה לפעול כמו שהיא פעלה אם היה מדובר בחצר שלא עומד להשכרה, אלא אפילו חצר דלוקאי מלאגרה, גם חצר שבדרך כלל עומדת לסחירות, היא עדיין יכולה היה לפעול כמו שהיא פעלה, כאילו להעיף את כל היין החוצה ולא להשאיר אותם באותו חצר, גם אם מדובר בחצר שעומד להשכרה. אמרה לי, היא יכולה להגיד לא, לכל הים אני חלילה גרי, לכל אחד אחר נוח לי היה להזכיר את החצר, לך לא ניחה לי. למה? תדמית עליי כי אריה ארבע, אתה דומה לי כאריה ש שוכב במערב. אבשים לנו אומר של נחתומים שצומרים שלוש שנים, תנה מפני שהקיפן מרובה לזמן ארוך. לכן רב שום בן גמליאל בדעה שחנות של נחתומים, זאת אומרת, אתה לא יכול להעיף אותם אלא אם כן אתה מודיע להם שלוש שנים מראש, אז זה מספיק זמן להודיע לכל בעלי ההקפה, כל אלו שקיבלו אשראי וצריכים לשלם לו, שידעו לאן הוא, אותו נחתום יגיע. בשלן תחת הכותרת נושא כתבנו, חובותיהם של מזכיר, של המזכיר והסוחר כלפי תחזוקת הבית. המשנה, המזכיר בית לחברו. המזכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול ובכל דבר שמעשה אומן. שצריך אדם בעל ידיעה, בעל מלאכה, לסדר הדברים. אז כל דבר שהוא מעשה אומן, המזכיר לטפל בו ולשלם לאותו איש מקצוע. הסוחר, סליחה, אבל דבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושהו. הזבל של בעל הבית. ואין לסוחר היוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. זבל זה מה זה הפסולת שיוצא מגוף הבהמה. אז הזבל שנמצא בחצר זה שייך לבעל הבית ולא לסוחר. מה שכן מגיע לסוחר זה אפר מהתנור, תנור שהיה ממוקם בחצר. תנו רבנן, המזכיר בית לחברו, מזכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות, כאילו זה ליצור חלונות בקיר אחרת, בקיר אטום, לחזק לו תקרה, אם הקורות התליעו בתולעים, אז התיקון במצב כזה נקרא לחזק לו תקרה, לסמוך לו קורה, והדברים האלו הם חיובי המזכיר, או כמו שאנחנו אומרים, בעל הבית לטפל בהם. וסוחר חייב לעשות לו סולם, לעשות לו מעקה, לעשות לו מרזב, ולהתיח את גגו. רשי מתאר מה זה מרזב, הוא אומר, כל גגותיהן תחים בתית, ומשופעים מן ארבע צדיהן, וסומכים נסרים לכותל, אצל הגג, להרחיק המים מן הכותל, וכשנפלה אחת מהן, הדיוט מחזירה. אנחנו חוזרים לגמרא. הזבל של בעל הבית, ואין לסוחר היוצא מן סליחה, אני טעיתי בקריאה, באו מיני מרב ששת. בקטע, יש כאן שורה, הוא כך בסוגריים, וכתבנו אצל הכוכבית בשוליים לשון המתוקנת של השאלה נמצאת אחרי הסוגריים. אז השאלה תהיה מקום מזוזה על מי. אז עד שנגיע לשם, נלמד תוך הסוגריים, מזוזה על מי. ובשלב הזה הכוונה מזוזה, מה שאנחנו כותבים, שתי פרשיות של קריאת שמה, ועל קלף. מזוזה כמו שאנחנו אומרים, כמו שאנחנו מדברים. יש עוד משמעות של המילה מזוזה, אבל מזוזה על מי? על זה, כמו תמיה. מזוזה, אמר רב משאשי, מזוזה חובת הדר היא. מי שדר באותו בית, הוא צריך לטפל, לדאוג לכך שיהיה מזוזה, ואם מדובר בסחירות, הסוחר חייב להשיג, לקנות, להתעסק עם המזוזה. אז זה לא, זה ברור. אז מה היה השאלה ששאלו רב ששת? מקום מזוזה על מי? רש"י אומר, מקום מזוזה, העץ שהדלת שוקף עליו, ואף הוא קרוי מזוזה, ואם אבן הוא, צריך לנקוב בו סדק להניחה המזוזה בתוכה. אז הדאגה למקום של הנחת המזוזה על מי? ונמשיך בגמרא. אלא מקום מזוזה על מי? אמר לו הוא הפששת, תניתוע. דרך לימוד מקור תנאי הבא, תוכלו להגיע לתשובה. דבר שאין מעשה אומן, הסוחר עושהו. והי נמי, מקום המזוזה לא מעשה אומן הוא. למה? אפשר הוא. אנחנו ממשיכים לדף קוף בית, עמוד א', בגובטה דקניה. רשי כותב בגובטה דקניה, ותולה אותה. להסביר התשובה הזאת, ההסבר הזה של גופתא דקניא, אנחנו הוספנו בשוליים מה שמצאנו בספר דבר יעקב, סוף אות א', וכך מופיע שם, ואני קורא מהשוליים, ויום רב ששת שאפשר להכניס המזוזה לתוך קנה, ולקבוע הקנה על ידי מסמרים, וזה מעשה הדיוט, ולכן זה מוטל על הסוחר. עד כאן שיעורנו להיום.